במדרש, בילקוט, על זכור את אשר עשה לך עמלק. כתוב כאן כתיב זכור את יום השבת לקדשו, וכתיב זכור את אשר עשה לך עמלק. לא דומה כוס של קונדיטון לכוס של חומץ. זה זכור לקדש ולשמור, וזה זכור להשמיד ולהרוג. כך כתוב כאן. המשמעות, הפשט כפי הנראה פשוט בדברים, זה לא לגמרי מובן למה תקנו לקיים את מצוות זכור את אשר עשה לך עמלק. זאת מצווה מהתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק. למה תקנו לקיים את זה דווקא בשבת? אז כתוב כאן הקש, יש כאן איזשהו הקש, מקישים את זכור את יום השבת לזכור את אשר עשה לך עמלק. וההקש הוא הקש של דבר והיפוכו. אלו שתי זכירות, גם כתוב בכמה מדרשים, בכמה פנים. אלו שתי זכירות שהן באיזה אופן שהוא קשורות אחת בשנייה. צריך את זה לזכור ואת זה לזכור, והזכירה הזאת היא כך והזכירה הזאת היא כך. זאת זכירה לשמור ולקיים, וזאת זכירה להשמיד ולהרוג. לזכור, לזכור. כל זיכרון הולך אחורה ובפשטות הוא מגיע עד הראשית. זה עצם עניין זיכרון. זיכרון זה נקרא מתוך מה שאני נמצא עכשיו, אני נזכר בתחילת הדבר, בראשיתו. אז הזיכרון חל על הראשית. כיוון שישנם שתי ראשיות, יש ראשית שהיא הראשית של הקיום, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ועל בראשית כתוב, בראשית בשביל ישראל שנקראים ראשית, התורה שנקראת ראשית, משה רבינו שנקרא ראשית, כמו שכתוב בחזר, כמו שכתוב ברש"י, כמו שידוע. ראשית, זאת ראשית, זהו הפן האחד של ראשית. ויש ראשית גויים עמלק, זאת ראשית אחרת, זאת ראשית התחלה של מהלך נגדי, מהלך הפוך, מהלך שהוא כנגד המהלך של הקיום. אלה שתי ראשיות. כיוון שיש שתי ראשיות, ממילא חייב להיות שיש שני מיני זכור. יש זכור אל הראשית הזאת וזכור אל הראשית הזאת. כל זכור מתכוון להיזכר ולהגיע לנקודת הראשית. כיוון שיש שתי ראשיות, את ברור, שתי ראשיות מחייבות שני זיכרונות, ואלה שני מיני זיכרונות. זיכרון אחד לראשית זאת וזיכרון אחד לראשית זאת. זאת ראשית של מה שנקרא ראשית גויים עמלק. הגמרא אומרת על הפסוק עמי זכור נא מה יעט עליך, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. זכור נא את בלק מלך מואב ואת בלעם בן באור ואת החיבור שבין שניהם. לזכור למען דעת צדקות השם. הגמרא אומרת על זה, הגמרא כמה מקומות ברכות עבודה זרה, כתוב בגמרא כביכול בורא העולם מבקש מאיתנו למען דעת צדקות השם, כך הוא אומר, שלא כעסתי כל אותם ימים. ושם הגמרא מביאה את הפסוק, וקל זועם בכל יום. קל זועם בכל יום, הכוונה, כל יום יש משהו, כביכול, משהו, יש גילוי של זעם, כביכול, אצל בורא העולם. קל זועם בכל יום. על זה אומרת הגמרא, וכמה זעמו רגע. וכמה רגע כמימרי. זאת אומרת, הזמן שלוקח לומר את המילה רגע, זה נקרא רגע. כמה זעמו רגע, כך כתוב. והגמרא אומרת, לא כעסתי כל אותם ימים, כי אילו הייתי כועס, אז חלילה, ככה לשום בגמרא, חלילה לא נשאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. היינו עבודים, חלילה. אבל כביכול בורא העולם צריך היה לשנות את סדר הדברים, לשנות את המהלך ולא לכעוס בכלל. לא לקיים את הקל זועם בכל יום. לא. לוותר על זה. היינו לא לכעוס, לא כעסתי כל אותם ימים. הגמרא אומרת, שם בהמשך כתוב בגמרא על בלעם, כתוב שהוא יודע דעת עליון. והגמרא אומרת, מה זאת אומרת יודע דעת עליון? הגמרא מקשה אפילו, דעת בהמתו לא ידע. דעת בהמתו לא ידע, יודע דעת עליון. אלא כתוב בגמרא שהוא יודע לכוון את השעה שבה כביכול בורא העולם כועס. הוא יודע לכוון את אותו קל זועם בכל יום וכמה זעמו רגע. הוא יודע לכוון את הכמה זעמו רגע, לזה הוא יכול להתכוון. כן. וכשהוא מתכוון לאותו רגע, אם הוא שם את עצמו, מצרף את עצמו לאותו רגע שהבורא העולם זועם, אז יכול להוריד זעם לעולם, והזעם הזה זהו כוחו של בלעם, שכמו שכתוב, כי ידענו את אשר תברך מבורך ואת אשר תאור יואר. לכן שכר אותו בלעם, בלק שכר אותו לקלל את ישראל. והעיצה היחידה שכביכול בורא העולם מצא שהכללה לא תחול זה רק כדי לבטל את השורש שממנו הוא לוקח את הכוח לקלל. זה יתבטל באותם ימים. ואמרנו את זה פה במשך השנים, כתוב, ידוע מאוד, מתחילה עליו במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ככה הייתה המחשבה לכתחילה, לברוא את העולם במידת הדין, ובמידת הדין זהו החסד האמיתי. החסד העמוק ביותר, האמיתי ביותר, זהו החסד לתת לאדם באופן שהדבר מגיע לו. החסד הגדול ביותר לעשות עם אדם זה לאפשר לו להרוויח את לחמו, שהשכר יגיע לו, השכר יהיה שלו. לכן מתחילה עליו במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. אבל אם לעשות, להגיע על ידי כך, לדרוש שכל אחד ואחד ירוויח את לחמו, ראה שאין העולם מתקיים. אין העולם מתקיים. עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. כתוב כאן שבעצם בשורש הדברים, הכוונה האמיתית, הכוונה הפנימית, היא לברוא את העולם במידת הדין. הצורך, ההכרח, מחייב לשתף מידת הרחמים, כי אחרת אין העולם מתקיים. אין העולם מתקיים פירוש שהדבר הזה הוא כבר, זה כבר כנגד מידת הדין עצמה. אין העולם מתקיים, זה גם מידת הדין מודה שהעולם צריך להתקיים. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עם מידת הרחמים. לכן מידת הדין שותפה לבריאה עד כמה שזה לא פוגע באין העולם מתקיים, עד כמה שזה לא מביא לאין העולם מתקיים. מתקיים זה נקרא המשך קיום. המשך קיום זה נקרא מתקיים. העולם לא יכול להמשיך ולהתקיים. אבל בכל יום, כל יום נחשב בריאה בפני עצמה. בכל יום יש רגע של מידת הדין. רגע לא סותר קיום. רגע זה רגע. וזהו. מהלך זה דבר נמשך וזה סותר את הקיום. זה נקרא אין העולם מתקיים. רגע לא סותר את הקיום. עצם היות הדין בעולם, הזעם שהוא מידת הדין בעולם, מידת הדין בעולם קיימת, אבל היא קיימת רגע. בלעם, זה כתוב בספר הזוהר, חזר לומרים את זה בספר הזוהר, בלעם ובלק היחד שלהם זה כשאנחנו לוקחים את העם מבלעם ואת הלמד קוף מבלק, אז יש לנו את עמלק. עם לק, בלעם בלק, זאת אומרת החיבור שלהם יוצר את הצירוף שנקרא עמלק. כך כתוב, חזל אומרים את זה בספר הזוהר, השאריות, זאת אומרת האותיות הנוספות חוץ מעמלק יוצרות את המילה בבל. בבל עמלק, אלה הם המתנגדים לישראל, אלה שהם עומדים כנגד כלל ישראל. מה שעומד כנגד כלל ישראל זה עמלק, שהוא כנגד עצם החיים, עצם הקיום שלנו. הוא בא להילחם, הוא בא להילחם. להילחם זה נקרא לחיים ולמוות. הוא בא להילחם, להרוג ולהרג, מלחמה. בבל בא ליטול מאיתנו את המלכות. אלה הם ארבעת הראש לארבעת המלכויות שלקחו מאיתנו את המלכות. בבל אין לה, בבל לא עומדת כנגד עצם הקיום של כלל ישראל. בבל צרו על ירושלים, החריבו את בית המקדש ולקחו את המלך לבית דוד, המלך האחרון לבית דוד, השפילו אותו, הביאו אותו לבבל ועשו מה שעשו, השפילו את מלכות בית דוד, קיבו, כן, את נר מלכות בית דוד, קיבו, האפילו, לא קיבו חלילה. שלא יכבה נרו לעולם ועד. אבל הם האפילו את הנר של בית דוד. עם השפלה גדולה ועם ה... כמו שכתוב. זה בבל. זאת אומרת שבלעם ובלק, הצירוף של שניהם ביחד, הצירוף של שניהם ביחד, בבל עמלק, בבל עמלק. אלה שני המילים, בלעם בלק. שני המילים האלה הם יחד בבל עמלק. זאת אומרת, הם מרכזים את כל ההתנגדות לכלל ישראל מכל הבחינות. בבל שהיא כנגד מלכות, כנגד מלכות, כנגד כל הגילויים של מלכות, כנגד מקדש מלך עיר מלוכה, את זה הם החריבו. ועמלק, עמלק שלא יכול, עמלק שמתנגד לעצם הקיום. שני הדברים האלה. כשכתוב עמי זכורנה, עמי זכורנה, מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. בורא העולם מבקש מאיתנו לזכור את חסדיו יתברך, כן? למען דעת צדקות השם, שלא כעסתי כל אותם ימים. כמה זה אמור רגע? על זה כתוב במגלי עמוקות גם משלה. רגע נוטריקון, ראשית גויים עמלק. כמה זה אמור רגע? אנחנו לומדים מזה. לומדים. הראשית, אותה ראשית שהתורה קוראת לראשית גויים עמלק, הראשית הזאת, עניינה של אותה ראשית זאת הראשית של מה שנקרא רעה שאין העולם מתקיים. זאת הראשית של הצד שכנגד, הראשית של אין העולם מתקיים. זה מובן מאליו, כן? ראשית גויים עמלק, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עד היובד. זאת אומרת, מכיוון שהראשית היא שורש האין העולם מתקיים, אז ברור שאם משורש אין העולם מתקיים, אז מה שיכול להיות זה אך ורק אחריתו עד היובד. אין אפשרות אחרת. אין, גם לא שייך שתהיה אפשרות אחרת. כך זה. ראשית גויים עמלק, ומכאן אחריתו עד היובד. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זאת הראשית של הקיום. זאת הראשית. הראשית של הקיום. אף פי שמהפסוק הזה לומדים שמתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. אבל כשמתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, היה ממידת הדין עצמה התחייב שאין העולם מתקיים, זה בלתי אפשרי. זה לא שיה. זה סותר את מידת הדין בעצמה. אין אפשרות של אין העולם מתקיים. אלו הם שתי הראשיות. מה שתקנו לנו בשבת, לזכור יחד עם שכירת השבת, יחד עם המצווה לזכור את השבת, אנחנו צריכים בשבת אחת בשנה, שבת אחת בשנה אנחנו צריכים לצרף לזכירת זכור את יום השבת לקדשו, אנחנו צריכים לצרף את הזכור את אשר עשה לך עמלק. שתי השכירות האלה, כמו שכתוב, ראינו הרי, כמו שכתוב בחזר, השכירות האלה הן מקבילות, הן באות ביחד, הן באות יחד, הן מצטרפות. זה זכור את שורש הקיום, וזה זכור את שורש האין העולם מתקיים. ראשית גויים עמלק, זה זעמו רגע. שם בראשית גויים עמלק, קם כאן נמצא אותו זעם, שהזעם הזה הוא דבר שלא מאפשר המשך קיום. נתבונן קצת, אנחנו נמצאים הרי בימים האלה, כן, מיד אחרי שבת זכור יש לנו את מגילת אסתר. הפעם עוד נחזור בעזרת השם, כן, נחזור לעניין, אני רוצה רק לעבור קצת, להמשיך לבאר. הפעם היחידה שעצתם, החיבור של בלק ובלעם התקיים בפועל, היה במלכות אחשוורוש. אחשוורוש הוא ההמשך של גלות בבל, המשך של מלכות בבל. זאת המלכות השנייה שבאה אחרי בבל וירשה את בבל. ירשה וממשיכה את בבל, ממשיכה את נבוכדנצר עצמו. זאת המלכות של אחשוורוש, והוא צירף אליו את המן, וזה נהיה בלעם ובלק יחד, בלעם בלק. הם שוב כאן במקום הזה, הם שוב הצטרפו ביחד, והצירוף הזה היה בכוחו כביכול. הרי התורה מגלה כביכול היה פחד, היה חשש, וצריך היה לשנות את ההנהגה כדי שהכללה של אותו רשע לא תחול. היה חשש, והדבר הזה קרה עוד פעם. הדבר הזה עצמו קרה עוד פעם. זה מה שקרה במלכות אחשוורוש. היה כאן צירוף, שהצירוף הזה חייב, הצירוף הזה חייב התייחסות מיוחדת מלמעלה. נראה, רבותינו מגלים, כן, שמו לב, שהערך המספרי של המילה מרדכי שווה בדיוק לערך המספרי של בבל עמלק. בדיוק. זאת אומרת, מי שעומד כנגד החיבור של בבל ועמלק, מי שעומד כנגדם זה מרדכי. מרדכי שעומד כנגד בבל ועמלק. עוד נקודה מגלים לנו רבותינו, שהשמות של האימהות רחל ולאה גם הוא אותו ערך מספרי. רחל לאה, זאת הגימטריה של מרדכי, ממילא זאת הגימטריה של בבל עמלק, ממילא זאת הגימטריה של בלק בלעם. זה הכל, כן, הכל אחד. כאן בתוספת הזאת יש משהו בולט מאוד ב... להתבונן כביכול. יש משהו מיוחד מאוד על מרדכי. מרדכי, מרדכי נקרא איש יהודי ומרדכי נקרא איש ימיני. הכוונה ללמד אותנו שמרדכי נקרא בן גם של לאה וגם של רחל. זאת אומרת, מרדכי נושא בתוכו את שני הכוחות, גם זה וגם זה. המלכות שייכת ללאה. יהודה הוא בן לאה כידוע. המלכות שייכת ללאה. ואין עמלק נופל, כתוב בגמרא, אין עמלק נופל אלא ביד זרעה של רחל. ארבעת המלכויות, ארבעת המלכויות שהם ה... הם אלו שלקחו את המלכות מאיתנו, לקחו את המלכות מישראל. אותם ארבעת מלכויות שלקחו את המלכות מישראל, הם אלו שהם צריכים להחזיר את המלכות למלך המשיח. האחרונה שבמלכויות נקראת, חזל דורשים את זה על הפסוק, את השפן, מלכות יוון, ואת החזיר, זו המלכות הרביעית, שהיא נקראת בשם הזה משום שהיא עתידה להחזיר את המלכות למלך המשיח. ידוע, המלכות הרביעית, המלכות שאנחנו נמצאים תחתיה, המלכות הרביעית היא זאת שעתידה להחזיר את המלכות למלך המשיח. זאת אומרת, מה שנלקח מבני לאה יוחזר לבני לאה. מלך המשיח, דוד. המלך צריך ליפול ביד זרעה של רחל. והיה בית יעקב אש, כמו שכתוב בנבואת עובדיה, כמו שידוע, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו כי השם דיבר. כאן כתוב בית יוסף הוא הלהבה שאוכלת את אותו קש, אותו בית עשיו לקש. המלך הוא בעצם, כך גם כתוב ברמב״ם בספר המצוות, במצוות זכור, מצוות, לא מצוות זכור אלא מצוות תמחה. הרמב״ם מדגיש שהמלך צריך לקיים בו מחייה, רק בו בלבד מכל בית עשיו. זאת אומרת, עמלק הוא נקרא דם התמצית של עשיו, נקודת העיקר של עשיו. נקודת העיקר, נקרא לזה בלשון הכתוב, זה נקודת הראשית של עשיו. כאן אנחנו מוצאים את הצירוף, את החיבור של שתי האימהות. שתי האימהות שהן צריכות להיות ביחד, יחד, להצטרף יחד כדי להתגבר על החיבור הזה שנקרא בבל ועמלק. לכן מרדכי כולל את שתיהן. הוא איש יהודי ואיש ימיני. איש יהודי היה בשושן הבירה. בן שאול בן קיש, איש ימיני. שני הדברים גם יחד. אגב, כתוב במחזור ויטרי, הוא מציין את מרדכי כאדם מיוחד שהיה בשני בתי המקדש, בראשון ובשני. באמת שזה מפורש. במשנה כתוב פתחיה, אחד מהממונים בבית המקדש השני, פתחיה זה מרדכי, כך כתוב. זה כתוב במשנה. בפסוק כתוב שמרדכי היה אותו אדם אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. זאת אומרת, הוא היה אחד מהגולים, אלה הגולים שהם היו בחורבן בית המקדש הראשון, והוא היה מהגולים, והוא הגיע, ובסוף הוא הגיע לבית המקדש השני, והיה אחד מהממונים. פתחיה כתוב במשנה, זה מרדכי. במחזור ויטרי כתוב בדרך רמז, הוא אומר שמעי, זה בגימטרי 420, מרדכי בן יאיר בן שמעי. שמעי בגימטרי 420 כגימטריה של בית המקדש הראשון, השני. קיש 410, המספר של השנים של בית המקדש הראשון. זה כתוב במחזור ויטרי. זאת אומרת, מרדכי היה לו את גם את המעלה הזאת, גם את בית המקדש הראשון וגם את בית המקדש השני. קצת, אני לא רוצה להיכנס לעניין, בכל אופן אנחנו הרי עסוקים לנסות להבין את סוגיית המלאק ואת הסוגיה של קצת משהו מהסוגיה של פורים. שני בתי המקדש, בית המקדש הראשון זה היה בית המקדש ששם השליטה הייתה של המידה של רחל. כשנבוכדנצר הגלה את הגולים, אז כמו שכתוב ברש"י, כמו שידוע ומפורסם, רש"י בפרשת ויחי, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בדרך. שם כתוב שבזמן שנבוכדנצר יגלה את הגולים, אז רחל יוצאת ומבקשת עליהם רחמים. אלו הם הרחמים של רחל מבכה על בניה, מיינה להינחם על בניה כי איננו. בשביל רחל, כשנחרב בית המקדש הראשון, אז מבחינתה בניה איננו. ההבטחה שכביכול בורא העולם מבטיח לה, זה יש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. לזה אנחנו עוד מחכים. אנחנו עדיין מחכים. כך שגם פה יש ביטוי, בית המקדש הראשון הוא כולו רחל, הכל היה כתיקונו, מלכות כתיקונה, נבואה כתיקונה, סדר העולם היה כתיקונו, מה שנקרא צדיקים גמורים. בית המקדש השני היה באתקסיה, אנחנו היינו כולנו בעלי תשובה. חזרה מהגלות, זה אחרי העונשים ואחרי התשובה הגדולה של פורים. בית המקדש השני נקרא בלשון חכמים, זה נקרא פרצוף לאה. מרדכי כלל את שניהם, מתכוונים ללמד אותנו את זה. מרדכי כלל את שניהם, גם את רחל, גם את לאה, גם את בית המקדש הראשון וגם את השני, גם את בבל וגם את המלאק. כך זה היה הניצחון, על החיבור הזה, על הצירוף הזה, על היחד הזה. עמי זכורנה אשר יעץ עליך בלק בן ציפור, ואשר ענה אותו בלעם בן בעור, למען דעת צדקות השם. היחד הזה, העצה אחת של בבל ועמלק, כשהיא עומדת נגדנו, זה הנס הגדול, זה המועד. ננסה להבין. עמלק תופס את עצמו, כך הוא רואה את עצמו, כמו שזה מתגלה בציור, כמו שכתוב, כן? במגילה הרי זה מתגלה באופן החזק ביותר. עמלק עושה עצמו אלוהות. כאן אנחנו רוצים את עמלק, והדבר הזה, זה הרי בהכרח, שייך בעצם לעיקר עניינו של עמלק. צריך הרי להבין, עיקר עניינו של עמלק, כמו שאמרנו, הראשית של עמלק, הראשית היא ראשית של מה שנקרא עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, למרות שראה שאין העולם מתקיים. לכן מצד האמת, אז מה שמגיע לו זה אחריתו עדי עובד. הוא מבחינתו, אם ראה שאין העולם מתקיים, הוא הרי לא מתכוון, הוא לא מתכוון, אם זאת הראשית שלו, אבל בוודאי שהוא לא מתכוון לא להתקיים, הכוונה שלו היא כן להתקיים, הוא מתכוון להתקיים. מכאן באה הטעות, הטעות, הזדון. בהכרח, זאת אומרת, אם הוא חפץ קיום, אז בהכרח הוא חייב לראות את עצמו כמחויב המציאות. אחרת, במידת הדין אין לו קיום. הוא, כשהוא רואה את עצמו כך, אז אדרבה, מידת הדין לא רק מקיימת אותו, מחייבת את קיום. הוא רואה את עצמו כיצור מחויב המציאות. שוב, כל מי שזאת הראשית שלו, אומרת, כאן נקודת הראשית, כאן נקודת המוצא של מציאותו, של קיומו, כך הוא תופס אם כאן נקודת המוצא של מציאותו, אז אין אפשרות אחרת אלא שאותה מידת דין מחייבת את קיומו. מהי טעמה? אותו עשה עצמו אלוהות, הוא לא, זה לא דומה לאחרים שעשו, לחירם או לפרעו או אלו מידות אחרות, תכונות אחרות, וגם צורה אחרת של צורות אחרות של עבודה זרה. כאן צורת העבודה הזרה, צורת האלוהות האחרת, האלוהים אחרים, כאן זה לתפוס את עצמו כמחויב במציאות. וזה שוב, זה לא ייתכן אחרת, זה לא ייתכן אחרת. אם אני קיים וראשיתי היא מידת הדין, ובאים ואומרים שמידת הדין, במידת הדין אין אפשרות להתקיים, אין אפשרות להתקיים כביכול, כן, למי שצריך, למי שחייב את מציאותו למישהו אחר. אבל מי שמציאותו מחויבת מעצמה, הוא לא חייב את מציאותו לאף אחד. אז הוא קיים כי הוא קיים. זה שכתוב, זה שידוע, כי יד, מה שכתוב בפסוק, כי יד על קייס, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. יד על קייס, קייס אין הכיסא שלם, אין השם שלם. השם לא שלם והכיסא לא שלם עד שימחה זרעו של עמלק. צריך להימחות זרעו של עמלק כדי שהשם יהיה שלם והכיסא יהיה שלם. הפירוש של אין השם שלם, משום שחלק ממנו הוא לוקח לעצמו. הפירוש של אין הכיסא שלם, זה משום שעל חלק ממנו הוא יושב. זה נקרא עושה עצמו אלוהות. עושה עצמו אלוהות, זה כמובן, הרי לא שייך שהוא יעשה את עצמו לאלוהות בלעדית, חלילה. זה כבר הבל. כולם, כמו שכתוב בגמרא, כולם קוראים כביכול לבורא העולם אלוקי האלוהים. וקראו לי אלוקה דאלוהיה, כמו שהגמרא אומר בסוף מנחות. כולם יודעים ש... אבל הוא קיים כמחויב המציאות. הוא קיים קיום מאומת, קיום מחויב, קיום קיום. כאן נמצא הסוד. הסוד, קצת להבין, כן, קצת לנסות, להשתדל להבין. כאן נמצא הסוד שיעצה לו זרש אשתו וכל אוהביו, כמו שכתוב בפסוק. וחז"ל דורשים שזרש אשתו, הדברים ידועים, זה כתוב בחז"ל, זרש אשתו הייתה שקולה כנגד כל יועציו יחד, שהם היו 365, וזרש הייתה שקולה כנגד כולם, והיא זאת שיעצה לו את העצה, ומתברר שזאת עצה עמוקה, היא יעצה לו לעשות עץ גבוה 50 אמה. יש גם משהו מוגזם, 50 אמה, משה רבינו היה 10 אמות גובהו, להבדיל אלפי הבדלות. כן. מה 50 אמה צריך בשביל לתלות המן אחד, מרדכי? כן. הכוונה שלו לתלות את מרדכי, צריך 50 אמה בשביל זה. להפך, זה עושה בעיות, עד שאיך אפשר לטפס כל כך גבוה בעסק שלם. צריך לצרף לזה המון לוגיסטיקה, זה לא דבר פשוט, זה שיגעון. כן. מבחינה טכנית זה שיגעון גמור. 50 אמה, המהר"ל מגלה את עומק הדברים. המהר"ל באור חדש מבאר, אותם 50 אמה לא מתכוונים לגובה נחוץ כדי לתלות את מרדכי. אותם 50 אמה עניינם, אתה הרי שייך. היא התכוונה למה שכתוב בגמרא, מנתת 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה, חסר אחת, שנאמר בת חסרי ומעט מאלוקים. מנתת שערי בינה, אלה הם מנתת שערי בינה, על כל דיבור ודיבור שכביכול בורא העולם אמר למשה רבינו, אז הוא גילה לו ממתת פנים תמה וממתת פנים טהור. ממתת אפשר בכל הממתת פנים, אז אפשר לצד זה ואפשר לצד זה, אפשר להבין את זה כך ואפשר להבין את זה הפוך. השער החמישים זאת מציאות מוחלטת, מציאות מקוימת, מציאות אחת, ושם אין פקפוקים ואין בחירה ואין אפשרויות אחרות. זאת מציאות מוחלטת לגמרי. היא אמרה לו, אתה הרי, זה מה שהיא אמרה לו, זה היא יעצה לו, אתה הרי נלחם כנגד מרדכי ואתה מעמיד את עצמך כמי שנמצא שם, משם אתה תכריע את מרדכי. תעשה עץ גבוה 50 אמה, ובזה יוודע שה-50 שייכים לך, ממילא תנצח בזה את מרדכי. היינו, השער ה-50 הכוונה, אותו מה שבעיניה זה נקרא הקיום המחויב, הקיום המוחלט, הקיום הוודאי. בזה תנצח את מרדכי. והיא צדקה. היא צדקה, היא בהחלט צדקה. זה כבר קרה פעם. פעם אחת זה כבר קרה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מה זה בידך מתה? ויאמר השליחהו ארצה. וישליחהו ארצה ויהי לתנין, כתוב. וכתוב עוד, כתוב ויהי לתנין וינוס משה מפניו. כתוב שמשה רבינו, כשהוא ראה את המטה נהפך לנחש, אז הוא ברח. משה רבינו ברח. הבריחה הזאת של משה רבינו היא רק מפני שמשה רבינו ראה פה כוח כביר, כוח שווה, רחמנא ליצלן, שווה ערך אליו. לכן משה רבינו נס. משה רבינו לא היה נס מדבר שהוא חלש ממנו, קטן ממנו, והוא שולט עליו. משה רבינו בורח מדבר שהוא שווה ערך אליו, חלילה. משה רבינו ראה פה את עומק כוח הרע, עד איכן הוא מגיע. עומק זה משהו נורא, משהו נורא. הרע הוא כל כך חזק, הוא כל כך כביר, הוא כל כך, העוצמות שלו הן נוראות כאלה. אם רוצים דוגמה, כבר דיברנו על זה, אם רוצים דוגמה, תנה קדוש, חבר של רבי עקיבא, שנכנס יחד איתו לפרדס, וכשהם נכנסו לפרדס הם הגיעו למעמקים כאלה שאף אדם לא הגיע לשם, אף יצור אנושי לא הגיע שם לכזה עומק. וכשהוא הגיע לשם הוא התפקר. זה אדם שהחזיק את מטה האלוקים ואצלו זה התהפך לנחש והנחש ניצח אותו. מובן למה משה רבינו ברח מעוצמה נוראה כזאת, לא מובנת. אבל מה שאסתר המלכה עשתה למחרת, למחרת במשתה היין, במשתה השני, אחרי מה שקרה בין שתי המשתאות, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ואז המן בנה את העץ, ואז הוא בא לאמור למלך לתלות את מרדכי, ואז קרה מה שקרה, ונתגלה זנבו, זאת אומרת נתגלה הקצה התחתון שלו. אסתר החזיקה בזנבו והוא נתהפך בחזרה להיות מטה האלוקים. וכשהוא התהפך ונהיה מטה האלוקים, אז מי שנתלה עליו זה היה המן. ויאמר המלך תלוהו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכח. צריך להדגיש, חמת המלך שכחה כי תלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי. כמו שאמר חרבונה, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי היהודי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. אז ויאמר המלך תלו עליו. שורש להבין 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 היטב שורש כל ההיפוכים שבמגילה, כל ונהפוך הוא, הכל התהפך. שורש כל ההיפוכים זה ההיפוך הנורא הזה, ההיפוך של המטה לנחש ושל הנחש למטה. שני העצים, העצים האלה, שני, זאת אומרת, לא שני העצים, זה העץ האחד, רק שתי התכליות. העץ שהוכן למרדכי מצד אותם 50 של המן שחשב עצמו, עשה עצמו מחויב המציאות, שם עצמו בשער ה-50, עשה עצמו מחויב המציאות, זה התהפך. זה נקרא ש בשבילנו פירוש הדבר, המטה התהפך לנחש. כשמטה האלוקים התהפך לנחש, משה רבינו בורח מפנה. אבל כביכול בורא העולם לימד את משה רבינו, שלח ידך ואחוז בזנבו, ויהי למטה לכפו. זה חזר להיות מטה. צריך להבין, זה לא שהמטה התהפך להיות נחש והפסיק להיות מטה. הנחש התגלה, זה אחד הפנים של המטה. המטה מופיע בפנים האלה של הנחש. אלו הם, אני חוזר, אני חייב פשוט לקצר, כי אני חוזר להבין. שתי הזיכרונות, הזכור את יום השבת וזכור את אשר עשה לך המלך, צריכים לבוא ביחד. זכור את אשר עשה לך המלך, מה שהמלך עשה לנו זה כביכול זה מה שהוא עשה כלפי מעלה. מה שהמלך עשה לנו, הוא עשה לנו שאין השם שלם ואין הכיסא שלם. הוא עשה לנו את האפשרות שהמתה יתגלה כמו נחש. הוא עשה את האפשרות שתיתכן מציאות שמישהו מעמלק יעשה עצמו אלוהות. הוא יעשה את עצמו עד כדי כך, עד כדי כך, שצריך ניסים, ניסים גלויים, שהוא לא יצליח. בדרך הפשוטה, הטבעית, הוא צריך היה להצליח. כשהוא אמר למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, ויאמר המן בליבו. בפשטות הוא צדק. אם היה מביא את כל יועציו יחד עם זרש, כולם היו מייעצים לו את אותה עצה. למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ודאי. ודאי. הדבר הזה עצמו היה נס. כאן הייתה תחילת המהפכה. החודש אשר נהפך. החודש אשר נהפך. ונהפוך הוא. כל ההיפוך. החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. הכל קשור בהיפוך ההוא. באותו היפוך שהמתה נהפך לנחש. והנחש חזר ונהפך למתה. הנחש גילה את הפנים הפנימיים האמיתיים שלו, שהוא בעצם מתה האלוקים. כמו שכתוב כאן בחז"ל, המצווה של זכור מתקיימת בצירוף זכור של שבת. המצווה מתקיימת ביחד. זכור את יום השבת יחד עם זכור את אשר עשה לך עמלק. את שניהם ביחד צריכים לזכור. צריכים לזכור, להיזכר בשתי הראשיות. ולדעת, לדעת שהרגע ראשית גויים עמלק, אותה ראשית היא אליבא דאמת, כן, אותה ראשית בשבילנו, אותו רגע בשבילנו הוא אותה ראשית של השבת. הוא מביא אותנו, הכוח, העוצמה, הראשית גויים עמלק מביאה אותנו לאותה ראשית שהשבת מביאה אותנו. בשבת הזאת אנחנו מקיימים זכור את יום השבת בצירוף זכור את אשר עשה לך עמלק. כשאנחנו זוכרים נכון את אשר עשה לנו עמלק, אנחנו יודעים היטב זכור את יום השבת לקדשו. וכל מי שמקיים זכור בשבת, אז כמו שכתוב בגמרא, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשי בראשית. זה מה שרצינו לבאר. פורים שמח לכולם.